שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ו' מסכת מכות באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים במשנה השנייה בדפי עמוד ב', 10 שורות מלמטה. המשנה שלנו דורשת את הפסוק בפרשת שופטים: על פי שניים עדים או שלושה עדים יומת המת, לא יומת על פי עד אחד. אפשר להרוג בן אדם בבית הדין על פי עדותם של שניים או שלושה אנשים, אבל לא פחות. ולכאורה, אם מספיק שני עדים בשביל להרוג בן אדם, למה התורה אומרת שאפשר גם עם שלושה? הרי זה ברור, אם שניים יכולים לגרום לבית הדין להרוג, בוודאי ששלושה יכולים. לכן מבינה המשנה שהאזכור של העד השלישי הוא לדרשה ולהקבלה בדרך של הקש בין שניים ושלושה עדים. המשנה דורשת ארבעה דינים שנלמדים מהקשים על הפסוק. ההקש הראשון של תנא קמא אומר שהסיבה לאזכור של העד השלישי היא כדי להקביל לחלוטין את דין השניים לשלושה. כשבאים כמה עדים, שניים, שלושה או אפילו מאה, ומעידים עדות, ואחר כך מגיעים שני עדים ומזימים אותם, אימנו הייתם במקום בו אתם אומרים שראיתם את הנאשם, מבצעים את הדין של ועשיתם לו כאשר זמם, ועונשים את כל העדים, אפילו מאה בכאשר זמם, למרות שזה נגד הסברה, כי העדים הראשונים הם רבים מול המיעוט של השניים שבאים להזים את העדות, ובכל זאת מאמינים למיעוט, לשני העדים האחרונים. למה? בגלל ההיקש, על פי שניים או שלושה עדים יומת המת. הדין של השניים הוא בדיוק כמו הדין של השלושה. ואיך יודעים שאפילו יותר משלושה ואפילו מאה? את זה יודעים מהמילה המיותרת עדים. על פי שניים עדים או שלושה עדים, פעמיים עדים. רבה בגמרא מאיר שכדי לצרף שלושה או יותר לכת עדים אחת, צריך שכל עד יעיד את העדות שלו אחרי העד הקודם בלי שיהיה רווח של זמן ביניהם, אלא רק מקסימום זמן של תוך כדי דיבור, שזה הזמן שלוקח להגיד שלום עליך רבי ומורי. ההיקש השני הוא של רבי שמעון. הוא מפעיל את הדין של הדין הזוממים רק כאשר כל כת העדים הוזמה במלואה. ואם אחד מהעדים לא הוזם, אז לא עושים בקת העדים את כאשר זמם לעשות לאחיו. איך הוא יודע את ההלכה הזאת? מהקבלה שהתורה עשתה על פי שניים או שלושה עדים. כמו שבקת של שניים צריך ששניהם יוזמו כמו שלמדנו אתמול, כך גם בשלושה הדין יהיה שרק אם כל שלושת העדים יוזמו, נתייחס אליהם כקת מוזמת. הדין הזה נכון לכל מספר של עדים, אפילו מאה, ואת זה רבי שמעון לומד כמו תנא קמא מהמילה עדים. ההקש השלישי הוא של רבי עקיבא. והוא בא ללמד אותנו שהשוואה בין שניים ושלושה עדים באה כדי להחמיר על העד השלישי. כשמזימים את קט העדים יכול לעד השלישי שהוא זם להגיד שהוא לכאורה מיותר, וגם בלי העדות שלו היו יכולים להאשים את הנידון, ולכן אין סיבה להניש אותו ולקיים בו ועשיתם לו כאשר זמם. לכן אומרת התורה, על פי שניים או שלושה עדים, אין הבדל בין שניים לשלושה, ויענישו את כל קט העדים אפילו אם יש בה שלושה. רבי עקיבא לומד מהדין הזה מוסר, אם העד השלישי שנטפל לעוברי עבירה וגם ללא העדות שלו הדין היה מתקיים, ובכל זאת התורה הענישה אותו בחומרה כמו עוברי עבירה, אז אדם שנטפל לעושה מצווה, כל שכן שיקבל שכר כמו עושה המצווה. ההקש הרביעי גם הוא של רבי עקיבא. הוא בא ללמד שאם אדם שהוא אחד מהעדים והוא נמצא קרוב או פסול, העדות כולה בטלה, ולא משנה כמה אנשים היו בקת העדים, שניים או שלושה. איך יודעים את זה? מהקש, על פי שניים או שלושה עדים, אין הבדל בין שניים לשלושה, ואפילו מאה. איך יודעים שאפילו מאה? את זה לומד רבי עקיבא כמו תנא קמא ורבי שמעון מהאיתור שהמילה עדים. מתי בדיוק נוהג הדין האחרון של רבי עקיבא? זה נתון למחלוקת תנאים. רבי יוסי סובר שמה שאמרנו שאפילו עד אחד קרוב ופסול פוסל את כל קת העדים, זה נכון רק בדיני נפשות. אבל בדיני ממונות, העיקר שיש שני עדים כשרים שמעידים. אם יש קת של יותר משניים ומעבר לשניים הכשרים, יש עדים נוספים שהם פסולים, לא אכפת לי, והעדות תתקבל על פי השניים הכשרים. לעומתו רבי סובר שאין הבדל בין דיני ממונות לדיני נפשות, בשניהם צריך שכל קת העדים תהיה כשרה, רק בהגבלה שכל קת העדים תהיה שותפה בהתראה. אדם מקת עדים שלא התרה בנאשם לא ייחשב כאחד ממנה, כי אם לא נאמר את זה יצא מצב ששני אחים שהיו עדי ראייה למעשה של רצח אחד עם עוד אנשים נוספים, האם נגיד שלא יהיה אפשר להרוג את הרוצח? אלא בוודאי שכן, אבל רק בתנאי שלא לשני אחים תרו ברוצח, אלא אחד מהם יחד עם איש או אנשים אחרים. המדד האם האדם הוא מקת העדים או לא, היא לא קשורה בכלל לשאלה אם הוא היה נוכח בזמן מעשה העברה או לא, אלא אם הוא היה שותף להתראה או לא היה שותף להתראה, וזה מה שקובע. רב פאפה שאל את הבית, דווקא לרבי, רק אדם שהשתתף בהתראה נחשב לאחד מאנשי קת העדים, אבל מי שלא התראה לא נחשב. אבל לפי דברי רבי יוסי משמע, שגם אם עד מסוים לא מטרה בנידון, בכל זאת הוא יכול לחשב כאחד מן הקת. אז איך רבי יוסי התמודד עם הטענה שהנרצח בעצמו, הרי הוא היה במקום זמן הרצח, והוא היה קרוב אצל עצמו, ולכן הוא יכול לפסול את קת העדים בפסול של קרוב, ולא נוכל לעולם להרוג רוצח בבית הדין, וזה לא הגיוני. אז ענה הבאי, אתה צודק. אם באמת הנרצח ראה את הרוצח בזמן הרצח, אולי באמת לא נוכל להרוג את הרוצח בבית הדין. אבל יכול להיות שהנרצח לא ראה את מעשה הרצח, איך זה יכול להיות? אם רצחו אותו מאחורה, ואז הוא לא יכול להצטרף לקט העדים, כי הוא לא ראה כלום. ואותה שאלה שאל רב פאפה את הבאי בנוגע לנרבה שקרוב אצל עצמו, ולא נוכל להרוג את הרובע לעולם. והתשובה שנוכל להרוג רק במקרה שהנרבה לא ראה את הרובע, כי הוא בא מאחוריו. ואז שאל רב פאפה, אבל גם עובר העבירה, רוצח או רובע בעצמו הוא קרוב אצל עצמו, ולא נוכל להרוג אותו. והוא בוודאי ראה את המעשה, והבאי לא ידע מה לענות ושתק. אבל כשהגיע רב פאפה לרבא ושאל אותה את השאלות האלה, אז רב ענה לו, על פי שניים או שלושה עדים יקום דבר. רק במקיימי הדבר ולא באלו שעושים את המעשה. זאת אומרת שהרוצח או הנרצח או הרובה או הנרבה לא יכולים לחשב כעדים בכל מקרה, בין אם הנרצח או הנרבה ראו או לא. ולכן הם גם לא יפסלו את העדות לעולם. אחרי שדיברנו על שיטת רבי יוסי, עוברת הגמרא לדון בשיטת רבי. לדעת רבי יש צורך שהנוכחים בזמן הרצח יראו את הרצון שלהם להיות עדים על ידי התראה. אומר רבא, יש עוד דרך נוספת כדי להראות את הרצון להיות עד. איך? על ידי שבית הדין ישאל, האם באמת באתם לאירוע בגלל שאתם רוצים לראות, או בגלל שאתם יש לכם איזושהי כוונה להעיד בבית הדין. אם האדם יגיד, אני באתי גם מתוך כוונה להעיד, אז נתייחס אליו כמו עד. ואם הוא אומר, רק באתי כדי לראות, הוא לא יוכל להצטרף לקט של העדים. לסיכום הסוגיה מביאה הגמרא מחלוקת המוראים איך לפסוק למעשה. רב יהודה בשם שמואל פוסק כרבי יוסי, ורב נחמן כרבי. הגענו לסוף עמוד א' ואנחנו מתחילים את המשנה בתחילת עמוד ב'. אחרי שלמדנו במשנה הקודמת על כיתות העדים שמורכבות מיותר משני עדים, ממשיכה המשנה שלנו בעוד אפשרויות של כיתות עדים שגם נדרשות מאותו פסוק שדרשה המשנה הקודמת. אם היו שני עדים שראו מתוך חלון אדם שמבצע פשע שעונשו מיתה, ועוד שני עדים אחרים שראו את הפשע מחלון אחר, ובאמצע יש אדם נוסף שמטר בנידון, אז לדעת הנקמה, אם לפחות חלק מבני כת אחת תורם את בני הכת השנייה, אז כל העדים נחשבים לכת אחת. ואם העדים שמכל קבוצה לא רואים את הקבוצה השנייה, אז כל קבוצה נחשבת לכת בפני עצמה. והנפקמינה תהיה בדיני הזמה במקרה שיזימו רק קבוצה אחת. אם היא נחשבת לכת בפני עצמה, אז יארגו את הקבוצה הזאת בלבד ואת הנידון, ולקבוצה השנייה לא יעשו שום דבר. ואם כולם נחשבים ככת אחת, אז לא יארגו אף אחד, כי לא יזימו את כולם, וגם את הנידון לא יארגו, כי אין עדות של כת שלמה שהיא קשרה שהיא כנגדו. לעומת הנקמה, רבי יוסי חולק ואומר, שכדי שנהרוג בן אדם במיטת בית דין, יש צורך בהתראה, וששני העדים יתרו בו, ולא רק אחד כמו במקרה שלנו. ולכן לא ירגו את הנידון או את העדים כשהייתה התראה של עד אחד בלבד. והוא לומד את זה מאותו פסוק שממנו למדנו במשנה הקודמת. על פי שניים עדים יומת המת, שני עדים המתים אותו, ואיך הם המתים אותו? דווקא על ידי ההתראה. דרשה נוספת מאותו פסוק על פי שניים עדים, על פי בית הדין חייב לשמוע ולהבין בעצמו את העדות, ולא להסתמך על מתורגמן. רב המאיר שהדיינים צריכים להבין את השפה, אבל לא בהכרח הם צריכים לדבר אותה. המשנה דיברה על שני זוגות עדים שראו את המעשה. מה יקרה כשיש שני אנשים שכל אחד עומד בחלון אחר וצופה בנעשה? האם הם יכולו להצטרף ביחד? הגמרא קוראת לעדות כזאת עדות מיוחדת מלשון יחידים. אז אומר מר זוטרא בן טוביה משמו של רב, אי אפשר לצרף אותם והעדות תהיה פסולה, ולומדים את זה מהפסוק על פי שניים עדים או שלושה עדים יומת המת, לא יומד על פי עד אחד. לכאורה, אם יומת המת על פי שניים או שלושה, ברור שלא יומת על פי עד אחד, אלא אחד כוונתו לאחד ועוד אחד, בדיוק על מקרה שלנו, שכל אחד מהם בנפרד. ואומרת התורה, לא יומת, זאת אומרת שהעדות פסולה. הגמרא מביאה ברייתא שמוכיחה את דברי רב ומוסיפה שגם אם עד אחד ראה ולאחריו ראה עוד עד נוסף, הם לא מצטרפים. אבל מיד נזעק רב פאפה ושואל את אביי, הדברים של הברייתא הם לא ברורים. אם עד אחד שרואה מחלון אחד ועוד עד שרואה מחלון, אז שניהם רואים את המעשה במקביל ובכל זאת העדות פסולה. אז כשהעדים רואים את המעשה בזה אחר זה ולא במקביל, אז מה בכלל לה והמיניה שהעדות שלהם תתקבל? אז ענה לו אביי, הברייתא דיברה במקרה שהעדות שעליה הם העידו הייתה עדות של מעשה זנות שמתמשך גם אם עד אחד ראה את החלק הראשון של העבירה ועד השני ראה את ההמשך. אז זה לא מפחית מהעניין. וזה דומה למקרה ששניהם ראו ביחד מחלונות שונים, ובכל זאת שתי עדויות האלה פסולות. עד עכשיו דיברנו על דיני נפשות. אבל בדיני ממונות אומר רב נחמן, עדות כזאת של שני יחידים תהיה קשרה. כי בפסוק נאמר, לא יומת על פי עד אחד. אבל בדיני ממונות העדות תהיה קשרה. אבל מר זוטרא דוחה את הדברים של רב נחמן, כי למדנו שבדיני נפשות תמיד מקילים יותר על הנאשם ולא מחמירים ביחס לדיני ממונות. והגמרה באמת נשארת בקושיה על העניין. רב מלמד עוד שתי הלכות. ההלכה הראשונה, אם העדים שעומדים בחלון רואים את המטרה, או שהמטרה רואה אותם, הם מצטרפים לכת אחת. וההלכה השנייה היא קשורה לדיני התראה. כבר למדנו שהתפקיד של ההתראה הוא לוודא שהעבריין מודע למשמעות של המעשה שהוא עומד לעשות, את החומרה שלו וגם את העונש שהוא יקבל במידה והוא יעשה את המעשה. ולכן אומר רב, לפי הסבר של רשי, גם אם ההרוג בעצמו מטרה בו לפני הרצח, זה ייחשב כהתראה. או לפי המאירי והרמב״ם, אפילו אם הרוצח בעצמו, הוא יאמר לפני הרצח שהוא מודע למשמעות של המעשה, ומה עונו שהוא יקבל, זה עדיין יכול לחשב להתראה, או אפילו אם שד אפילו יתרה בו, זה גם מספיק. בהמשך לדיני התראה, שואל רב פאפה את הבאי, האם זה באמת נכון שרבי יוסי סובר שצריך התראה בכל אופן לפני שהורגים אדם מבית הדין? והרי רבי יוסי אומר במשנה בתחילת המסכת, שאם יש אדם שאנחנו יודעים שהוא שונא את חברו ובסוף הוא רצח אותו, אז יארגו את הרוצח למרות שלא הייתה התראה, כי הוא כמותרה ועומד. והבאי ענה שזה לא דעת רבי יוסי, אלא דעת רבי יוסי ברבי יהודה, שהוא סובר שחבר, תלמיד חכם, שיודע את ההלכה, לא צריך התרה, כי הוא מבין את המשמעות של המעשים, כמו שהסברנו. ורבי יוסי ורבי יהודה סובר כמו תנא קמא של משנתנו. אבל רבי יוסי במשנה סובר שכדי להרוג אדם מבית הדין צריך התראה לפני ביצוע פשע, בין אם הוא מבין את משמעות מעשיו ובין אם הוא לא מבין. בסוף הסוגיה מובא מעשה של שני עדים בשם אליה וטוביה שבאו להעיד על הלוואה מסוימת, והם היו קרובי משפחה של הערב. רב פאפה חשב שאין עם זה בעיה והם יוכלו להעיד, כן הם שום קשר משפחתי עם המלווה או עם הלווה שהם בעלי הדין. לעומתו רב הונא בנו של רב יהושע סבר שהם פסולים לעדות, כי באמת הערב הוא לא בעל דין, אבל הוא קשור לעניין באופן ישיר, כי את הפירעון של ההלוואה המלווה יכול לקבל מהערב, והוא ממש צד בעניין, ולכן העדים שהם קרוביו הם לא קשרים לעדות. סיימנו את הסוגיה בדף ז', 5 שורות מלמעלה, כל טוב.